ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבועות דף למד ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שתי שורות מסוף דף למד ח' עמוד ב'. הגמרא, תנו רבנן. אנחנו פה מתחילים ברייתא ארוכה, תשימו לב, זה ממשיך עד אמצע למד ט' עמוד א'. התייחסות כמובן לסוגייתנו, לפרקנו, שבועות הדיינים. אנחנו נראה בהמשך על חומרת עבירה שמי שנשבע לשקר. אז הברייתא אומרת, שבועת הדיינים אף היא בלשונה נאמרה. בלשונה הכוונה בכל לשון שהוא מבין בו. זה בניגוד למצוות אחרות שצריכים להגיד אותם דווקא בלשון הקודש. כשמדובר בשבועת הדיינים, אותו שבועה שאדם שמודה במקצת מחויב לשבע, הוא יכול גם בלשונו, בלעז. אומרים לו, הם אומרים לאדם שעומד להישבע, מין מילות הרתעה או מוסר, כדי להפחיד אותו, או כדי להרתיע אותו מלהישבע בשקר. אומרים לו, הווה יודע, אנחנו ממשיכים לדף למדת עמוד א', שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקדוש ברוך בסיני, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. פסוק הזה הוא מהווה בסיס לכל הנושא של שבועות שקר. אני כאן מדבר באופן מאוד כללי, בלי לפרט ולחלק שבועת שווא, שבועת שקר, שבועת ביטוי, אבל הנושא של נשיאת שם השם לשווא הוא נלמד מהפסוק הזה, מעשרת הדיברות. וכאן חז"ל אומרים שבשעה שזה נאמר העולם נזדעזע מרוב הפחד וכבוד ויראה מפני המצווה הזאת. וכל עבירות שבתורה, תשימו לב על הסימון, ובצד בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה צורת בית, כל עבירות שבתורה, כך אנחנו מבליטים את פתיחת מימרות האלו, חומרות שיש בשבועה שאין בשאר עבירות שבתורה. הערה, פרטי הברייתא מוסברים במשך העמוד. אז אם אנחנו נקרא את הברייתא בלי הרבה פירוש, זה בסדר, כי אנחנו נתייחס לפרטי הברייתא, כפי שאמרנו בהמשך הדף הגמרא. אז אנחנו נמשיך כעת. וכל עבירות שבתורה נאמר בהן ונקה. וכאן בעניין נשיאת שם השם לשווא נאמר לא ינקה, כי לא ינקה את השם את אשר יישא את שמו לשווא, ככה כתוב באותו פסוק של עשרת הדיברות. וכל עבירות שבתורה נפרעים ממנו, וכאן ממנו וממשפחתו, שנאמר אל תיתן את פיך לחתי את בשריך, ואין בשרו אלא קרובו, קרוב משפחה, שנאמר ובבשרך לא תתעלם. וכל עבירות שבתורה נפרעים ממנו, וכאן בעניין נשיאת שם השם לשווא, ממנו ומכל העולם כולו, שנאמר עלו וחחש. אנחנו גורסים כפי הגרא וממשיכים בשורה הבאה, וכתיב על כן, תשימו לב אגב שעלו וחחש באושע פרק ד' פסוק ב', ואנחנו ממשיכים כעת עם בפסוק ג', וכתיב על כן תאבל הארץ ואומלל כל יושב בה. בגלל העלו וחחש, בגלל השקר בשבועות, כל העולם הוא אומלל. וכל עבירות שבתורה, אם יש לו זכות, תולים לו שניים ושלושה דורות. וכאן, בנשיאת שם השם לשווא, נפרעים ממנו לאלתר, שנאמר, הוצאתיה נאום השם צבקוד ובא אל בית הגנב, ואל בית הנשבע בשמי לשקר, ולענה בתוך ביתו, וחילתו, ואת עצה ואת אבניו. בפסוק מוזכר הוצאתיה, מה הכוונה? לאלתר. ובעל בית הגנב זה הגונב דעת הבריות שאין לו ממון אצל חבר ותואנו משביעו ואל בית הנשבע בשמי לשקר כמשמעו וזה כבכבנו כי זה עיקר העסק שלנו עכשיו ולנה בתור ביתו וחילתו ואת היצע ואת אבניו למדת דברים כמו אבנים שאין אש ומים מחלים אותן שבועת שקר מחלה אותן כמו שכתוב וחילתו גם את אבניו אם אמר אותו שעומד לשבע איני נשבע אני נכון הודיתי במקצת אבל אני לא רוצה לשבע פותרין אותו מיד והעיקר אולי חסר פה והוא ישלם מה שצריך ואם אמר הריני נשבע העומדים שם אומרים זה לזה סונה מעל אוהלי אנשים הרשעים האלה וכו' וכשמשביעים אותו אומרים לו הווה יודע שלא על דעתך אנו משביעים אותך אלא על דעת המקום ועל דעת בית דין רשי פה אומר שכבר דיברנו על זה בעבר אז הוא לא מרחיב רשי בשורה רביעית אומר אלא על דעתנו הפרישנה תמה משום קניה דרבה בפרק ג' כשאדם אומר שילמתי לך כבר אנחנו מתכוונים שהוא ישבע כפי שאנחנו תופסים את המילים ולא כפי שהוא אומר אותם היה מעשה שרשי התייחס הזכיר אותו קניה דרבה היה אדם שלווה כסף ובא לבית דין והיה לו מקיל הליכה והוא שם בתוך המקיל את השטרות או המטבעות ולפני שהוא נשבע על חפותו הוא לקח את המקל נתן את זה לתובע תחזיק את זה לדקה תחזיק את זה בשבילי ואז הוא נתבע נשבע שילמתי לו את הכסף הוא נשבע על כך שילמתי לו את המקצת שאני מודה על כך ו ואז קיבל את מקלו בחזרה לפי דעתו של הנתבע הוא שנשבע הוא נשבע באמת כי הוא נתן לו את הכסף בתוך הקנה קניה דרבה אז אנחנו אומרים מספיק עם הרמאות אין לך להישען על מה שאתה חושב וזה הכוונה שלא על דעתך אנחנו משביעים אותך אלא על דעת המקום ועל דעת בדין שכן מצינו במשה רבנו כשהשביע את ישראל אמר להן שהוא השביע אותם בקבלת התורה כדי להתחייב בשמירת המצוות הוא אמר דעו שלא על דעתכם אני משביע אתכם אלא על דעת המקום ועל דעתי שנאמר ולא איתכם לבדכם וכולי הפסוק שם ממשיך כי את אשר ישנו פה אין לי אלא אותן עומדים הר סיני שהם התחייבו בשבועת משה רבנו על קבלת התורה דורות הבאים וגרים העתידים להתגייר מניין תמיד לומר ואת אשר איננו ואין לי אלא מצווה שקיבלו עליהם מהר סיני מצוות העתידות להתחדש כגון מקרא מגילה מניין שגם על אלו אנחנו מחויבים לשמור תמיד לומר פסוק במגילת אסתר קיימו וקיבלו קיימו מה שקיבלו כבר הגמרא כאן חוזרת למחת עמוד ב' יש לנו כאן חץ אפשר לנווט דרך הסימן הזה מאי אף אי בלשונה נאמרה בקשר לשבועת הדיינים אמרנו בתחילת הברייתא הארוכה ששבועת הדיינים אף אי בלשונה נאמרה בשורה האחרונה בעמוד הקודם אז הגמרא עונה ואנחנו כבר הסברנו את זה כדתנן יש משנה מסכת סוטה אלו נאמרים בכל לשון כוונה לאו דווקא בלשון הקודש בעברית אלא בכל לשון פרשת סוטה וידוי מעשר קריאת שמע ותפילה וברכת המזון ושבועת העדות ושבועת הפיקדון וכמה עונמי כאן הברייתא אומרת מוסיפה שבועת הדיינים אף אי בלשונה נאמר לשונה כוונה בכל לשון אמר מו, אומרים לו, הווה יודע, שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. מה הייתה, מה? מה כל העניין פה, המיוחד בעניין הזה של לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא? אז יש לנו פה פס כפול, ובצד, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, כתבנו שלבים לברר למה דווקא על אבון שבועות נזדעזע כל העולם ולא על שאר עבירות. הגמרא היא למה משום דהתייער בסיני, שהאיסור של נשיאת שם השם לשווא זה נאמר בסיני, עשר דיברות, נמי התייעב. כל עשרת הדיברות ניתנו בסיני, ואנחנו לא אומרים שעל שאר אותם דיברות נזדעזה הארץ, ואלא משום דחמירה, יותר חמור משאר עבירות. ומי חמירה ותנן, יש משנה, או בו הייתה בלי יותר דיוק, ותניה, אלו אין קלות, כשהגמרא מגדירה מצוות שונות, יש הגדרות של מצוות קלות, יש מצוות חמורות, אז עם הרקע הזה בא הברייתא הנוכחי ואומר, אלו הן קלות עשה ולא תעשה, חוץ מלא תיסה. לא תיסה הוא לא מוגדר כאחד מעבירות הקלות, רק מצוות עשה ומצוות לא תעשה. חמורות, מה נכלל בגדר מצוות חמורות? זו קריטות ומיטות ביתין. קריטות כוונה עבירות שעונשם עונש קרית או מיטת ביתין, ולא תיסה עמהן. אז מה רואים? לא תיסה הוא חמור כמו שאר המצוות. אז העניין של זעזוע הארץ בגלל שהוא חמור יותר משאר עבירות, זה לא מדויק, אלא כדקטני טעמה, וכל עבירות שבתורה נאמר בהן וניקה, וכאן נאמר לא ינקה. בעניין שם השם לשב, אנחנו ראינו בפסוק כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשב. שואלת הגמרא, אגב הציטוט הזה אתם רואים כוכבית מצד הגמרא, אפשר לראות למעלה בשורה שלישי מראש עמוד מאיפה זה נלקח. כאן הגמרא שואלת, וכל עבירות שבתורה לא נאמר בהן לא ינקה, והכתיב ונקה לא ינקה בפרשת כי תישא, בפסוק עם י' ג' המידות, אנחנו קוראים ונקה לא ינקה. אז רואים שההיסוס או הבטיעה מצד שמיים לסלוח הוא קיים לא רק אצל שם השם לשווא, אבל גם בשאר המצוות. הגמרא עונה, ארו מה שכתוב פה ונקה לא ינקה, מבאי אלי לחרדי רבי אלעזר דתניא, רבי אלעזר אומר אי אפשר לומר ונקה שכבר נאמר לא ינקה, אי אפשר לומר לא ינקה שכבר נאמר ונקה. כאילו בפסוק יש מין סתירה בפני עצמו. אף כיצד, מנקה הוא לשווים, שהקדוש ברוך הוא מוכן לסלוח לאלו שעושים תשובה על עבירותם, ואינו מנקה לשאינן שווים. עכשיו רשי מוסיף מה שלדעתי הוא נקודה העיקרי פה, רשי מנקה הוא לשווים, וכאן במצוות לא תיסה שם השם לתוך לשו, אף לשווים לא ינקה ולא פיראון. בניגוד לשאר מצוות התשובה זה מספיק, פה תשובה בנשיאת שם השם הלקוח לשווא הוא לא מספיק בלי שאדם יענש באיזה עונש נוסף. אז בכך אנחנו מפרידים ושמים עבירת לא תיסה בגדר נפרד בפני עצמו. שוב פעם ציטוט מלמעלה, ולכן שתי הכוכביות שאתם רואים, כל עבירות שבתורה נפרעים ממנו, וכאן ממנו וממשפחתו. בעניין כאן הכוונה שוב פעם בעניין לא תיסה את שם השם אלוקיך לשווא, לא רק העובר משלם גם משפחתו, וזה אמור להיות בניגוד לשאר עבירות. שואת רמה, בכל עבירות שבתורה במשפחתו לא באקתי ושמתי אני את פני באיש ההוא ובמשפחתו. ותניה, אמר רבי שמעון, אם הוא חטא משפחתו, מה חטאת? לומר לך, אין לך משפחה. שיש בו מוחס, המוחס הוא נתפס פה כאדם שעובר עבירות, הוא גוזל. אז פה קובעים שאין לך משפחה, שיש בו מוחס שאין כולה מוחסין. ויש בליסטים שאין כולה ליסטים, מפני שמחפים עליו. נכון, הם עצמם לא גוזלים, אבל הם מחזקים אותו, מחפים עליו, אם באים לטבוע אותו, הם באים להגנתו, אז כולם בעסק. אז למה אתה אומר שרק בשבועת בשבועת שב, או בנשיאת שם השם וחשב, המשפחתו היא נפרעת? רואים שמהפסוק ביקרא חפה, שמתי אני את פניי בשביל ובמשפחתו, והסברנו שגם בשאר עבירות המשפחה בעסק. אז מה ההבדל? הטעם בשאר עבירות בדינה חינה, מה שהם יסבלו, הם יסבלו פורענות קלה, זה דין האחינה, אחינה ממה שהאשם עצמו יסבול. אחה, בדינה דידי, בעניין השם, השם לשב, לא רק הוא, אלא גם משפחתו, יסבלו אותו עונש. כדתניה, עכשיו, כדתניה, זה לגבי שאר עבירות, יש את ההבדל הזה בין העובר עצמו לבני משפחתו. רבי אומר, והכרעתי אותו, מה תלמוד לומר? לפי שנאמר, ושמתי אני את פניי, המשך הפסוק, באיש ההוא ובמשפחתו. יכול כל המשפחה כולה בעיקרית, אם כתוב והכרעתי אותו, ואז אתה אומר גם ושמתי אני את פניי, באיש ההוא ומשפחתו, האם כל המשפחה גם יסבלו עונש קרית? תעמוד לומר אותו, אותו בעיקרית, ולא כל המשפחה כולה בעיקרית. אז מכאן, כפי שאמרנו מקודם, בשאר עבירות למעט שבועת שב, בשאר עבירות אמנם המשפחה תסבול, תיענש, אבל לא באותו רמה של אותו עבריין עצמו. גם זה ציטוט מלמעלה, ולכן יש לנו את החץ המפותל. וכל עבירות שבתורה נפרעים ממנו, וכאן ממנו ומכל העולם כולו. אנחנו לפי הגרסה ששמה סוגריים פה, ממשיכים בשטורה שנייה מהסוף. וכל עבירות שבתורה מכל העולם לא, ואכתיב וחשלו איש באחיו, איש באבון אחיו, מלמד שכל ישראל עריבים זה בזה. אז גם בשם עבירות מכוח ערבות כולם באותה סירה, כביכול כולם עריבים זה בזה. אמרתי סירה זה קצת משחק מילים, עריבה, עריבים, אבל זה העניין, שכולם עריבים, יש ערבות בין זה לזה. הגמרא ממשיכה בעמוד ב', הטעם בעניין שער עבירות, שאתה אומר שכל העולם, כל אחד עריב זה לזה, זה נכון שיש בידם למחות ולא מיחו. אבל בעניין של עונש על נשיאת שם השם הלוקח על השף, כולם יענשו, כל העולם יענש, בגלל אלו שעוברים על העבירה, גם ללא קשר אם יש בידם למחות. הגמרא שואלת, מהי איקה בין רשעים דמשפחתו לרשעים דאלמה, בין צדיקים דמשפחתו לצדיקים דאלמה? פה רשי לא מפרט, לא נותן את הקדמה לקראת מה או מה מעסיק הגמרא בבירור הזה, אבל יכול להיות שעקב מה שהזכרנו בעמוד א', עכשיו לקראת הסוף דיברנו על כך ש משפחתו של העבריין משלמים מחיר, ולא רק משפחת העבריין, כל העם כולו. אז אנחנו רוצים לברר בעניין שער עבירות וגם בעניין שבועת שף, החלוקות האלו, מה משמעותם, למי אנחנו מתכוונים, מה התוצאות. אז אנחנו בשורות הבאות רואים שימוש בפס כפול ובמעוינים, ובצד תחת הכותרת נושא מבנה אנחנו הבלטנו במעוין הביטוי שער עבירות, וזה במקביל לשבועה, שבועות. והפסח כפול מדגיש אנשים שונים, פוענות המגיע לחוטא ולמשפחתו על שבועות ועל שאר עבירות. אז אנחנו, יש בעצם שלוש הגדרות, יש עברן עצמו, יש בני משפחתו, הרשעים שבבני משפחתו, ויש גם הרשעים דעלמה, ויש הצדיקים שבמשפחתו ובעלמה בשאר העולם. הגמרא, אז שאלנו מה ההבדל בין, נקרא את זה עוד פעם, שורה שנייה, רשעים במשפחתו לשם דעלמה, בין צדיקים במשפחתו לצדיקים דעלמה. הנה, הוא עובר עצמו בשאר עבירות בדיני רשעים במשפחה, בדין חמור. הדין חמור, אני מבין שזה לא בהכרח דין ממש אותו עונש של העבריין, אבל יחסית דין חמור יקבלו, עונש חמור. רשעים דעלמה בדין הקל, צדיקי דאח ודאחת, כבר הצדיקים של משפחתו וצדיקים של עמה, פטירי. גם בשורה עכשיו הרף עולה, הוא רשעים דמשפחה כדיני, ורשעים דעלמה בדין חמור, וצדיקי דאחה ואחה, צדיקים של משפחתו של צדיקים דעלמה בדין הקל, גם הם סובלים, גם הם נאנשים. אם אמר, כאן ציטוט ממה שראינו בברייתא הארוכה, אם אמר איני נשבע, פותרים אותו מיד. ואז אמרנו שהוא ישלם מה שמוטל עליו, הוא מודה במקצת, אז הוא לא רצה להישבע, אז הוא צריך לשלם מה שבידים מטילים עליו. ואם אמר אריני נשבע, העומדים שם אומרים זה לזה, סונה מעל עליהו אנשים הרשעים האלה. עכשיו אנחנו עומדים לקראת הנתבע שישבע, והפסוק שצוטט פה, שכל אלו שעומדים בבית דין אומרים להם סונה מעל עולי, עכשיו לשון רבים, האנשים הרשעים האלה, משמע זה שנשבע וזה שמשביע אותו, בשלמה הוא דקה משתבע קי בסור. אני יכול להבין, אומרת הגמרא, שיש להתרחק מאדם שמוכן ככה להישבע. שבועה באופן כללי הוא דבר שאפילו אם אתה נשבע לאמת, דבר קשה, קשה, דבר לא נעים. אז אני יכול להבין את הרתיעה להיות בקרבת אדם שעומד להישבע. אלא הוא דקה משבע עלי עמי, יש לבן אדם תביעה כספית, והוא מטיל על הנתבע להישבע, למה צריכים להתרחק ממנו? כדתניא, רבי שמעון בן טרפון אומר, שבועת השם תהיה בין שניהם, פסוק בשמות, פרק ב', פסוק ת', מלמד שחלה שבועה על שניהם. תוספות בדף ממזיין, דיבור המתחיל חלה, ממזיין ובבית, הוא אומר שמה שנאמר פה זה חל גם על מי שנשבע לאמת. אז מאחר שהפסוק אומר בין שניהם, אז אותו נקרא חומרה שאנחנו מבינים שייך לזה שנשבע, שייך גם לזה שמשביע אותו. וכשמשביעים אותו אומרים לו, הווי יודע שלא על דעתך וכו'. למה לי למימר לאחי? למה צריכים להגיד לזה שעומד נשבע, תשמע, השבועה שתגיד זה לא לפי איך שאתה מפרש עניינים? תשובה, משום כאן ידע רבה, משום אותו מעשה שהסברנו מקודם, שאותו נתבע מסר קנה חלול מלא כסף לתובע, ובכך הוא הצדיק את עצמו באומרו שילמתי לך. התנה שתי כסף. כאן אנחנו מתחילים סוגיה מפורסמת, מחלוקת רב ושמואל, כשאנחנו מדברים על שבועת הדיינים, אנחנו הזכרנו שיש צורך לטענה, תביעה, טענה, והוא וכפירה מצד הנתבע, כפירה במקצת. מה שיעסיק אותנו פה במחלוקת רב ושמואל, אנחנו כתבנו בתור הקדמה את הנושא בשוליים ונקרא את זה ביחד. כפירת התנה בכמה, יכולנו גם כן להגיד כמה צריך להיות באופן מינימלי התביעה המקורי. אנחנו כאן נתייחס לא לסכום הזה, למרות שאנחנו נזכיר את זה בהמשך, אבל כמה צריך להיות הכפירה מצד הנתבע כדי לחייב אותו שבועה. זהו העניין פה, כפירת, זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה הזכרנו כבר, נקודה ראשונה כתבנו בשוליים, כפירת הטענה בכמה, רב שתי כסף. שני כסף, יש מטבע שנקרא מאה כסף. מאה זה שישית דינר, דינר עצמו הוא רבע סלע. לא צריכים להיכנס לכל החישובים הכספיים האלו, רק נזכיר שהביטוי שתי כסף, הכוונה שתי מאות כסף. זה אלה מטבעות יחסית קטנות, אבל המתכת שלהם זה כסף, בניגוד לפרוטה שזה ידוע כמטבע של נחושת. אז לפי רב, אותו נתבע הוא לא מחויב לשווה, אלא אם כן הוא כופר סכום של שתי כסף. אפשר כבר להבין שהטענה המקורי, מאחר שאנחנו גם יודעים שמי שכופר בכל לא חייב לשווה, זה הסברנו בשיעורים קודמים, כופר, מי שכופר בכל סביר להניח שהוא דובר אמת, כי אחרת אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו לכפור את הכל בזמן שהוא נושא באיזושהי חוף. אז לכן אם מישהו כופר בכל, הוא פטור. כמו פה הסוגיה שלנו לא יתייחס לדבר הזה, וכן יתייחס לעניין העיקרי, מודה במקצת. כן, נכון, הוא מודה, אבל הוא גם כופר. אז לפי רב, בכמה הוא צריך לכפור לפני שנגיד הוא נטיל עליו חיוב שבועה? הוא כופר בכמה? לפי רב שתי כסף. לפי שמואל מספיק אם הוא כופר אפילו בפרוטה. עוד עניין שמהווה נושא מרכזי זה הנקודה העיקרי, התחלתי, שיעור הטענה עצמו. רב, שהוא אמר הכפירה זה בשתי כסף, אז, והשתי כסף הוא מהווה כפירה במקצת, אז יש גם הודעה, אז כמה שווה, או בכמה היה התביעה המקורית, אז רב אמר שתי כסף, הוא פרוטה. אם הטענה המקורי, העיקרי, התחלתי, הייתה עבור שתי כסף ופרוטה, אז יש כאן מקום לנתבע להודות על פרוטה. כן, אני חייב לך פרוטה, אבל אני כופר בשתי כסף. בסדר? זה מה שרב אמר, שהכפירת הטענה הזה בשתי כסף, אז הטענה המקורי לפי רב צריך להיות שתי כסף ופרוטה. שמואל אומר לא, טענה המקורי שתי כסף. אדם, אם התביעה לפי שמואל פחות משתי כסף, בסדר, אז אין כאן בסיס לשבועת הדיינים, השבועה של מודה במקצת. צריך סכום מינימלי לטענה המקורית, שתי כסף. אז ההבדל בין רב ושמואל בנוגע לכמה התביעה המקורית, הבדל קטן, הבדל של פרוטה, אבל איך אומרים, דין פרוטה כדין מאה. אנחנו בהלכה מתחשבים מתחשבים ומחשיבים גם את הדברים הקטנים. אני חושב שראוי כבר לפני שניכנס לגמרא להתייחס לפסוק, מאחר שאמרנו שמודה במקצת זה סוג של תביעה כספי שמחייב את הנתבע שבועה דאורייתא. אז מה עם הפסוקים שמתייחסים לנושא הזה. אז אנחנו בשוליים הוספנו שמות פרק הבית, פסוקים וו, זין וחט, ונקרא אותם ביחד לפני שניכנס לעומק הסוגיה. שם כתוב, כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמו, וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב, ישלם שניים. מה שאנחנו מכנים תשלום כפל. אם לא ימצא הגנב, ונקרא בעל הבית אל אלוהים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה, על סלמה, על כל עבידה אשר יאמר כי הוא זה, אלו הם המילות המפתח לאורך כל הסוגיה. עוד פעם, אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיעו אלוהים ישלם שניים לרעהו. נכון, יש פה ברובד הפשטני של הפסוקים דינים של שומר שנשבע ושאין לו הפיקדון, ואם מתגלה שהוא שיקר, אז בסוף פסוק ח' ראינו, הוא עצמו, השומר עצמו, יצטרך לשלם כפל, כי הוא ניסה לפתור את עצמו על ידי טענת גניבה, אז הוא עצמו נחשב כמו גנב, וגנב אנחנו יודעים משלם שניים. אבל האמת היא שלמען הסוגיה שלנו אין צורך להתייחס לדין שומר שכופר בפיקדון, אלא אנחנו נתייחס בעיקר לחוב כספי שיש בו תובע ונתבע. בדרך כלל חושבים על מלווה ולווה, ואמרתי מקודם ואנחנו נחזור על זה לא מעט פעמים, בתוך הפסוק היה כי הוא זה, זאת אומרת הם באים למשפט, אשר יאמר כי הוא זה, עד העולים יבואו דבר שניהם, ואז יש שבועה על מה שאנחנו מכנים מודה במקצת. הכל טוב יפה שאומרים מודה במצב חייב להישבע, זה כבר בהמשך הסיפור. מה היה בהתחלה? היה טענה, היה תביעה כספית. כמה היה תביעה הכספית? אז גם היה כפירה מצד הנתבע, בכמה הוא כפר. אז אנחנו ראינו בתחילת הפרק במשנה בדף למד ח' עמוד ב', הפרק נפתח במינים שבועת הדיינים, התנה שתי כסף. מה משמעות המשפט הזה, התנה שתי כסף? אני תמיד מזהיר אנשים לא ליפול לפח של תרגום מילולי, כי כאן זה יתאה כל אחד ואחד אם הוא נשען על תרגום מילולי. אז עכשיו השאלה, איך לפרש המשנה שאומר הטענה שתי כסף? מחלוקת רב ושמואל, הבלטנו את השמות כפי שאתם רואים בגמרות המסומנות שלנו. אמר רב, כפירת טענה שתי כסף. ושוב פעם, מה שכתוב במשנה, הטענה שמופיע במשנה, זה לא התביעה המקורית. זה הסכום שבו הנתבע כופר, כפירת הטענה. אז יוצא שהטענה עצמה היה לפחות שתי כסף ופרוטה, כדי ש... כפירת טענה של שתי כסף יחשב מודה במקצת. כן, הוא מודה בפרוטה וכופר בשתי כסף. ושמואל אמר טענה עצמה שתי כסף. עכשיו לפי שמואל כמה צריך להיות הכפירה? אפילו לא כפר אלא בפרוטה, כלומר, הבן אדם הודה על כמעט הכל, חוץ מפרוטה. אז הוא כפר בפרוטה. ולא עוד תסריט, ולא הודה אלא בפרוטה. כלומר, הוא כפר בכמעט הכל, והודה בפרוטה. בין זה ובין זה, חייב. אז לפי שמואל, כן, הוא לומד את המשנה באופן מילוני. התנה שתי כסף, כוונה, התביעה המקורית, זה צריך להיות מינימום שתי כסף, עכשיו, והנתבע, הוא יכפור במקצת, כמה המקצת, ראינו, זה יכול מעט מאוד שהוא כופר, יכול להיות כמעט הכל הוא כופר. אמר רבה, די כמת ניתין כבתי דרף, וקראי כבתי דשמואל. הגמרא מסביר. די כמת ניתין כבתי דרף. זאת אומרת, אם קוראים את המשנה באופן מדויק, המסקנה יהיה כשיטת רב. וזאת אומרת, שאין שבועה בכפירה פחות משתי כסף. דקטני. התנה שתי כסף, וההודעה שווה פרוטה. לפי רב, המילה התנה שתי כסף, כוונה, הכפירת התנה זה שתי כסף, והודעה שווה פרוטה. ואילו כפירת תנה פרוטה, לא קטני. במשנה, שהיא הזכירה פרוטה, הזכירה פרוטה רק במסגרת הסכום שיכול להיות ההודעה. אבל פרוטה במסגרת סכום לכפירת התנה לא כתוב. לפי שמוע זה היה בסדר אם היה כפירה של פרוטה. אבל כפי שאמרנו, קריאה מדויקת של המשנה הולך לכיוון רב. ותנה נמי, ההודעה בפרוטה. יש גרסה בצד, ותנה נמי, בשוליים, אנחנו רואים את הגרסה אצל בשוליים לפי הכוכבית פה, אז נקרא מה שכתוב שם, ותנה נמי, חמש פרוטות הן, העונה בפרוטה וההודעה בפרוטה. אז יש הלכות שמשותף להם סכום של פרוטה. עונה זה לא כל כך נושא שלנו, זה עניין שמי שמחייב במחיר חפצים, מחירה יותר משווי, מחיר שיותר גבוה מזה שהולך בשוק, אז הדין ההונאה יכול לבוא לידי ביטוי עבירה אפילו אם מדובר בפרוטה. שוב פעם, זה לא הנושא שלנו, אבל מה שכן הנושא וההודעה בפרוטה. נמשיך בגמרא, ואילו כפירה בפרוטה לא קטני. וזה מסתדר עם רב, כי לפי רב, כפירה, הסכום של הכפירה, כפירת התנה, צריך להיות עצמו שתי כסף. פרוטה זה לא יהיה מספיק, ונכון, זה לא מובא כאופציה במשנה. מתי פרוטה כן מופיע? כדוגמה לסכום ההודעה, מה שהנתבע מוכן להודות. וקראי כבתי דשמואל, תכתיב, ואנחנו הקדשנו קצת זמן לפני כן בקריאת הפסוקים, והנה הציטוט. כתוב, כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור. מה כלים? זה לשון רבים, שניים. אף כסף, שניים. מה כסף? דבר חשוב. אף כל דבר חשוב. עכשיו, כסף כדבר חשוב, החזל קבעו שנקרא הכסף המינימלי שנחשב חשוב זה יהיה מאה כסף. אז מה שאנחנו קוראים עכשיו, מאה כלים שניים, אף כסף שניים, בסופו של דבר זה יהיה שתי מאות כסף. ומה אז לומדים מכסף גם כן, מה כסף דבר חשוב, אף כל דבר חשוב, ורשי מסביר מה זה אף כל. אם מדובר בדברים שהם אינם כלים, צריך להיות תביעה על דבר חשוב. אנחנו לא צריכים להתמקד בנקודה הזאת, אבל זה נאמר באגב. וכאמר רחמנה, כי הוא זה. מה הכוונה? עיקר מתן מאות היה שתי כסף. אם אנחנו חוזרים לפסוקים, הפסוק ו' כתוב כי ייתן איש אלוהיו כסף או כלים, ובפסוק ח' ששם הבסיס לשבועה, כפי שכתוב שם עד אלוהים יבוא דבר שניהם, מה כתוב שם? כי הוא זה. והכוונה אותו תחילה של הפסוקים, פסוק ו', כי ייתן איש אלוהי כסף או כלים, אותו שתי כסף, הוא זה שיש עליו טענה או תביעה. אז עיקר מתן מאות, הסכום שהתחיל כל הסיפור היה שתי כסף. כאילו בסך הכל הסיפור התחילה עם שתי כסף. לפי רב הסיפור לא תתחיל עם מתן מאות של שתי כסף, צריך להיות שתי כסף פלוס פרוטה כדי שהכפירה תהיה שתי כסף. אבל אמרנו שהפסוק מדויק יותר כשמועיל, אז עיקר מתן מאות היה שתי כסף, ועל זה בא השבועה כשמודה במקצתו. אז מה רואים? שעיקר הטענה הייתה על שתי כסף, והכפירה היה פחות, וזה כמו ששמואל אמר. ורב, איך הוא מגיב לפסוק, להבנה הזאת, איך הוא מגיב? ורב ארו, מה שכתוב כי הוא זה, מבעיה להודעה במקצת התנה, שכאן התורה מלמדת שאין שבועה אלא אם כן מדובר באדם שעודה במקצת. יש ברשי למעלה בשורות הקצרות דיבור מתחיל ההוא זה מבעיה לי, כוונה לרב, אין שבועה אלא בהודעה במקצת. כלומר איך מבינים את כי הוא זה, איך את זה אני מודה, מה משמעות את זה אני מודה? לא הכל אלא את זה, זה הודעה במקצת, ולא לאגמורן דעתנת שתי כסף קי. פה התורה לא בא, אומר רב, ללמד שהשבוע בא על טענה מקורי או עיקרי התחלתי של שתי כסף, ולעולם הודעה לבד מכפירת שתי כסף. כמר התורה מדברת על כך שיש הודעה שהיא סכום, נקרא סכום X, שלבד סכום ההודעה היה צריך להיות כפירה של שתי כסף. נחזור לגמרא. אז רב אומר שהפסוק לא בא לתאר את מתן מאות, הביטוי כי הוא זה לא מתייחס למתן מאות המקורי, אלא מתייחס מלמד אותנו ששבוע בא רק אם היה הודעה במקצת. ושמואל, הרי שמואל גם כן יודע שאין שבועה אלא אם כן יש מודה במקצת. השמואל אומר כתיב הוא וכתיב זה, אז המילה הוא זה מלמד על הטענה העיקרי, הוא שייך לתחילת פסוק ו', שהיה מתן מאות של שתי כסף. המילה זה, זה אומר דאי כפר במצד ועודי במצד חייו. אז לפי שמואל ניתן לדרוש, נגיד מהביטוי כי הוא זה, שני עניינים: ההתייחסות לטענה העיקרי, שתי כסף, וזה שיש שבועה אם יש הודעה במקצת. ורב חד להודעה במקצת, במקצת הטענה, וחד להודעה ממין הטענה. זה עוד דין, הזכרנו את זה כשלמדנו את המשנה, שאין שבועה אפילו אם יש מודה במקצת, אלא אם כן ההודעה היא ממין מאותו מין שהיה התביעה. אז אם אדם תבע מחברו חיטין, קילו חיטין, והנתבע אומר אני חייב לך 100 גרם שעורים, אין בסיס לשבוע, כי ההודעה שעורים אינו ממין התנה החיטין. כאן שמואל מקשה על רב, כפי שרשי מסביר. אנחנו נקרא את הגמרא ואחר כך נתייחס לרשי. ושמואל מפנה קושיה לרב: לאו ממילא שמת מיני דחסרה לטענה? לפי שמואל הוא שואל את הקושיה שלו על בסיס התפיסה שלו שכסף שכתוב בפסוק כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים, הכסף הוא מהווה הבסיס לטענה. אז יוצא שהכפירה יהיה פחות מאותו כסף. הכסף כמו כלים זה שתי כסף, כמו כלים לשון רבים. אז המתן מאות המקורי היה סך הכל שתי כסף, ואתה אומר שיש שבועיים מודה במקצת, אז הכפירה ממילא פחות משתי כסף, וזה לא כרב. עכשיו נראה את זה ברשי, פחות מחצי עמוד. רשי אומר: ולאו ממילא שמת מינה דחסרה לטענה, לרב פרחינן. מקשים פה לרב, מכוונים קושה לכיוונו של רב. נעינמי דלמקצת התנה וממין התנה אתו, המינים האלו כי הוא זה. בסדר, אני מסכים, אני יכול להסכים איתך שזה מה ש זה הכוונה של המילים האלו. מי הוא? לאו ממילא שמת מינה דחסרה לטענה ראשונה, ואין כאן עוד כפירה משתי כסף. הגמרא ממשיכה: אלא אמר לך רב, כסף שמוזכר בפסוק כי אתה מעיקרה, לכפירה הוא דעתה. הוא בא ללמד על סכום הכפירה, לא לתחילת הטענה, הסכום של התביעה המקורית. ורב מוכיח את זה. אם כן, אם הכסף היה כתוב כדי ללמד על הטענה המקורית, לכתוב רחמנה כי ייתן איש אל רעהו כלים לשמור. וענה מינה: מה כלים? שניים, אף כל שניים, כולל כסף. וכי ייתן איש אל רעהו, זה מתאר את הסכום ההתחלתי שעליו יהיה התביעה. ואם התביעה מבחינת כסף זה שתי כסף, אז לא היה צריך לכתוב המילה כסף בכלל. היה אפשר להסתפק באזכור כלים בלבד. וענה מינה: מה כלים? שניים, אף כל שניים, כולל הכסף. כסף תכתב רחמנא למלי, למה התורה כתבה המילה כסף בכלל? אם אינו עניין לטענה, לסכום של הטענה המקורי, תנאו עניין לכפירה. ומכאן רב מבין שכסף, מאחר שהוא צריך להיות שניים כמו כלים, אז השני כסף הוא סכום הכפירה, לא סכום התביעה המקורית. ושמואל אמר לך, אי כתב רחמנה כלים ולא כתב כסף, הווה אמינא, היה לי, הייתי יוצא עם, עם משהו מוטעה בכלל. הווה אמינא, מה כלים? שניים, אף כל שניים, אבל דבר חשוב לא בעינן. כמה שמלן, המילה כסף כתוב כדי ללמד שאם אתה תובע משהו שהוא אינו כלי, הוא צריך להיות דבר חשוב. אני רוצה להתייחס לרשי, דיבור המתחיל וענה אמינה אף כל שניים. אם לא היה כתוב כסף, הייתי לומד מכלים, כמו שכלים לשון רבים זה שניים, אף כל שניים, אבל כסף נמי בעי כללה. רשי ממשיך, אבל דבר חשוב לא בעינן. ואבי אמינה, כי איך ידגה בי כלים אפילו תנו שני מחתים והודה לו באחד מהם, חייב כמן כל מדינמי תתאין להתרי ועוד אילי אחד לחייב. ואפילו לקה תנה כמה הייתה שתי כסף, למשל תנה של שתי פרוטות, שגם שמואל אומר זה לא מספיק כדי לחייב שבועה, אבל אם לא היה כתוב כסף הייתי חושב על פי מה שכתוב כלים, כל דבר שתיים, שתי פרוטות. ואם כן, אפילו בתנה המקורית יכול להיות אפילו פחות משתי כסף. לך יצריך כסף למילף מיני מידי דלב כלים, אם מדובר במשהו שהוא אינו כלי, כמו מטבעות. והנה דבר חשוב, כלומר תנה המקורי צריך להיות שתי מטבעות חשובות, שתי כסף. זו שיטת שמואל, כי לפי רב גם זה לא מספיק, כי השתי כסף שעליו דיבר רב זה הסכום של הכפירה. נחזור לגמרא. תנן, אנחנו ממשיכים פה, אפשר להגיד מתחילים פה סדרה או של שימוש במשולשים, השפיט והמתפחים, כפי שאתם יכולים לראות באופן מיידי. משולש שפיץ למעלה זה לטובת רב, הפוך לטובת שמואל. אז אנחנו נמשיך עם ציטוטים ממקורות שכבר ראינו וגם ממקורות נוספים. תנן, שתי כסף יש לי בידך. הנתבע אומר, אין לך בידי אלא פרוטה, פטור. ברשי, שתי כסף יש לי בידך, כסל גדיתך, שווה כסף תהילי. מה ששתי כסף זה לא בהכרח מטבעות, זה משהו שווה, חומר, פריטים בשווי של שתי כסף. זה הכוונה שווה כסף תהילי. וכמה עלי, הנתבע אומר, אין לך בידי אלא שווה פרוטה, אני חייב לך מעט מאוד, רק שווה פרוטה. דאבי לי הודעה ממין הטענה, כי אנחנו מדברים על שווי, למשל שווי של שני כסף חיטים נתתי לך, הבאתי לך, והוא אומר אני חייב לך רק שווה פרוטה של חיטים. אז זה נחשב הודעה ממין הטענה, היה תביעה על חיטים והודעה על חיטים. ואבילו אחי פטור, מה זה מה שכתוב פה בציטוט? מה הייתה, מה? למה פטור? לאו משום דחסרה לכפירת תנה משתי כסף? כמה היה הכפירה פה? הכפירה הייתה, אם ההודעה הייתה שווי פרוטה, והתביעה המקורית היה סך הכל שתי כסף, אז הכפירה הוא פחות משתי כסף. אז וכתוב כאן פטור. אז אנחנו נחזור לגמרא, מה הייתה, מה, למה פטור בדוגמה הזאת? לאו משום דחסרה לטענה. הטענה המקורי, לפי רב, אנחנו הדגשנו את זה בתחילת הסוגיה, שהטענה המקורי, התביעה המקורית, לפי רב צריך להיות יותר משתי כסף, כדי שהכפירה יהיה שתי כסף. אז הטענה המקורית צריך להיות למינימום שתי כסף ופרוטה. ומה כתוב פה, באיזו דוגמה ראינו? תביעה מקורי של שתי כסף. והסתיים פה בפטור. אז זה מתאים לרב ותיופתא דשמואל. כי לפי שמואל, הטענה המקורי מספיק אם מדובר על שווי של שתי כסף כדי להביא לידי שבועה. אז למה כתוב פטור? אז זה קושיה על שמואל. אמר לך שמואל, מי סברת שווה קטני? התביעה פה, בניגוד למה שאמרנו, מי אומר שמדובר פה על תביעה בסגנון שווה שתי כסף חיתים מסרתי לך? דווקא קטני. שתי כסף זה שתי מטבעות, או סליחה, שתי מאות של כסף. שתי מאות של כסף אני מסרתי לך, והנתבע מודה, אני מודה שאני חייב לך פרוטה. זה תיאור של משהו דווקא. תביעה של כסף, הודעה של נחושת. פרוטה זה מנחושת. ומה הסיבה של הפטור? לא בגלל חיסרון בסכום הטענה המקורי, אבל הפטור נובע ממשהו אחר. מה שטענו לא הודה לו, ומה שהודה לו לא טענו. אגב, זה דין שראינו לכל הדעות, גם רב הסכים שצריך להיות הודעה ממין הטענה, וההודעה פה הייתה נחושת ואינו מין מם יוד נון, אינו מין הטענה שהוא מכסף. למתכת אחר. הגמרא שואלת, אי הכי, אם כפי שאתה אומר שהמשנה יש להבינו באופן דווקא, אימה סיפה, שתי כסף ופרוטה יש לי בידך. אין לך בידי, אלא פרוטה. אז יש פה תביעה של שתי כסף ופרוטה, הודעה, יש מודה במקצת, ומודה, אני חייב לך רק פרוטה, חייב. אי עמוד בשלמה שווה, משום אחי חייב. אם מדובר, כפי שאמרנו מקודם, שווה שתי כסף ופרוטה של חיטים מסרתי לך, והוא אומר, אני חייב לך רק פרוטה של חיטים. אז יש לנו מודה במקצת, הכל טוב, טוב יפה, וכי חייב להישבע. אלא היא אומרת, דווקא, כפי ששמואל רוצה להבין דברים, המי חייב, מה שטענו לא עודה לו, ומה שעודה לו לא טענו. פה היה תביעה של שתי כסף פרוטה, והבן אדם הנתבע מודה על פרוטה. זה הודעה של נחושת בזמן שהתביעה הייתה של כסף ופרוטה. הגמרא עונה לעולם שזה דווקא קטני, מי דהו טעמה אלה שמואל? אתה מעלה קושיה לכיוון שמואל. האמר רב נחמן אמר שמואל, אבל שמואל עצמו כבר אמר, טענו חיטים וסעורין, והודה לו באחד מהן, חייב. וזה מה שקרה פה. מה מקביל לטענת חיטים וסעורין? טענה של כסף ונחושת, והודה לו באחד מהם, כאן היה הודעה של פרוטה שהוא נחושת, זה נחשב מודה במקצת שזה חייב. ולכן אין בעיה להעמיד את המשנה בצורת הבנה של דווקא, ולצאת עם חייב להישבע גם לפי שיטת שמואל בהבנת המשנה. אחי נמי מסתברה שמדובר בדווקא מדקתני סיפה, וכאן אנחנו סימנו מין נקודה ארוכה, זה ארבע שורות כדי להבהיר הנקודה. אז הגמרא אומרת שזה מסתבר ללמוד את המשנה בצורה כזאת של דווקא ולא בצורת הבנה של שווי של מדקתני סיפה. ליטרה זהב יש לי בידך, זה התביעה, אין לך בידי אלא ליטרה כסף, זה ההודעה, פטור. אי אמרת בשלמה דווקא קטני, משום הכי פטור. יש פה חיסרון בסיסי. מה החיסרון פה? למה פטור? הוא ביקש ממנו טבע דווקא ליטרה של מתכת שנקראת זהב. ההודעה הייתה דווקא במתכת יותר זול, סוג מתכת אחרת, דהיינו כסף. פטור בגלל, שוב פעם, מה שטענו לא הודה לו. אלא אי אמרית שווה, עמי פטור, ליטרה, טוב אהב. יש פה מספיק הרבה להיות כפירה והודאה במקצת כדי לחייב שבועה. כלומר, אם המשנה, יש לנו כמו שרב היה רוצה להבין, שזה מדובר בשווה, אז נגיד, שווה ליטרה זהב של חיטים, אתה חייב לי. הבן אדם עונה, אני חייב לך רק שווה ליטרה כסף של חיטים. זה הרבה פחות. יש כפירה, איך הגמרא אומרה, ליטרה טובה, ויש הרבה שתי כסף פה בכפירה כזאת. ההבדל בין ליטרה זהב ליטרה כסף זה המון המון מאות כסף. אז כמה בן אדם הזה הנתבע כופר? הוא כופר, כופר הרבה. וכתוב פה פטור. אז אם היה מדובר בשווה, לא היינו יכולים להבין מה שכתוב פה פטור. אלא מסקנה, לבינתיים, דווקא קטני, והפטור הוא מבוסס על כך שמה שטענו לא עוד לא, טען זהב, עוד לא כסף, ועל זה, על כזה דבר לא נשבעים. אז מאחר שכך הם הדברים, אלא מדי סיפה דווקא, רש"י מסביר שפה, ולכן יש לנו משולש הפוך, פה אנחנו מתחילים קושיה, להקשות על רב. אלא מדי סיפה דווקא, רישא נמי דווקא. ומה היה ברישא? הוא טענו שתי כסף, והודה לו על פרוטה. וכל הסיבה של הפטור הוא מה שטענו לא הודה לו. לולי זה, אומר רש"י, אם היה טענה של שווה שתי כסף והודעה על שווה פרוטה, כן היה חייב שבועה. מה רואים מהדיוק הזה? רואים ששוב פעם נגיד, אם לא היה פירוש המשנה בדווקא אלא בשווה, אז כן היה חייב שבועה. ומה סך הכל הטענה? שתי כסף. שווי שתי כסף זה המספיק לחייב שבועה אם הנתבע מודה במקצת. אז למה תבי תיופתא דרב? אז האם מכאן נוכל להקשות על רב? כי מהדיוק שאמרנו עכשיו, אם היה טענו שווה שתי כסף, זה היה מספיק לחייב את הנתבע בשבועה אם הוא היה מודה במקצת. אז זה נגיד רב. אמר לך רב, רב עונה, כולה מתניתין שווה. והפטור ברישה, כמו שאני אמרתי מקודם, אומר רב, בגלל שהיה חיסרון בטענה. פה התנה הייתה שתי כסף יש לי בידך. זה התנה המקורי, והפטור אומר רב, בגלל שזה לא מספיק כדי להתחיל את הפרוצדורה שמוביל לידי שבוע דורייטה שמודה במקצת. שתי כסף כטענה מקורי לא מספיק. אז כל המשנה יש באמת להבינו שווה, לא דווקא. אם זה שווה, אז מה עם הדוגמה האחרונה של ליטרה זהב? וליטרה זהב שני. רשי בסוף, ארבע שעות מהסוף, אומר ליטרה שני, דכיוון דטענו משקל, ליטרה זה משקל, משקל של, זה כמות במשקל, ודאי דווקא קטני. אבל כל מטבעות ומתניתין, אם הוא לא מזכיר משקל, שווה כמה. שדרך מטבע לעשותו דמים לכל דברים. המנהג הוא לעשות שומה לכל דבר לפי כסף. אז כשמזכירים מטבעות, אפשר להבין שמדובר בשווה אותו מטבע. רק אם אתה מזכיר משקל, זה כבר סיפור אחר. ולכן בספר שהוא טבע ליטרה זהב, כאן הוא טבע ממנו מטבעות של זהב, וההודעה הייתה מטבעות של כסף. וזה באמת גם רב מבין שזה מה שטענו לא עודה לו. הגמרא ממשיכה לדף מם, תדע דקטני ספה. תדע, רשי כותב למעלה, דשאר מתניתין שווה קטני, כי כתוב בספה דינר זהב לי בידך והנתבע עונה אין לך בידי אלא דינר כסף וטריסית. יש להבין או טריסית ופוליון ופרוטה, חייב שהכל מין מטבע אחת הן. אי עמוד בשלמה שווה משום אחי חייב. התביעה הייתה דינר זהב, כוונה שווה דינר זהב, חיטה אתה חייב לי. והוא הנדבע עונה, לא, אני חייב לך רק שווה דינר כסף של חיטין. אז לכן זה, יש כאן כפירה משמעותי, יותר משתי כסף, והודעה ממין הטענה על פחות. זה מודה במקצת עם כפירה של שווה שתי כסף. זה מתאים לרב. ולכן הוא חייב, אלא היא אמרת דווקא עמי חייב. אם הבנת המשנה הוא בצורת דווקא, למה בספה יש חיוב? הבן אדם טבע לא שווה דינר זהב, אלא דינר זהב, וההוא הנתבע מודה על משהו אחר, דינר כסף. למה יהיה חייב? מה שטענו לא הודה לו, מה שהודה לו לא טענו. אז זו הוכחת רב שיש להבין את כל המשנה בעצם בצורת שווה ולא דווקא. ומילא מה שראינו ברישה, שתי כסף יש לי בידך, זו שווה שתי כסף חיטים יש לי בידך, והאור עודה במקצת, והמשנה אמרה פטור, בגלל שלא היה מספיק בתביעה המקורי. זו שיטת רב. אבל הגמרא ממשיכה עם תשובה לזה. אמר רבי אלעזר, הוא נוקט בעמדה שלא, המשנה בדווקא קטני. מה עם הסיפה שראינו? בשטענו בדינר מטבעות. דינר זהב שכתוב פה, הדגש לא צריך להיות על המתכת, למרות שמדובר באמת בדינר זהב, אלא דינר זהב טבוע, כוונה מטבע. זה היה התביעה, הוא טען מטבע. עכשיו החומר הוא פחות רלוונטי, וכמה שמלן דפרוטה בכלל מטבע איתה. רש"י מסביר, שורה שנייה, דינר מטבעות, תבועה במטבע צורה, ולא טענו משקל, וזה הודה לו מטבע. ואף על פי שזו כסף וזו נחושת, ממין התנאי דכולו מטבע נינו. כולם, זה הופך אותם להיות כולם מין אחד. הגמרא ממשיכה, דייקה נמי, שההסביר לחיוב בסיפה, אם משום דרך כולם מטבע, והמשנה חוזרת להיות באופן דווקא קטני, דקטני, המשנה עצמה אמרה שהכל מין מטבע אחת. אז אם אנחנו אומרים שניתן להבין את המשנה באופן דווקא, וזה מחזק את שיטת שמואל, מה רב עונה על כך? במיוחד ההוכחה האחרונה הייתה שהכל מין מטבע אחת, זה מראה שהתביעה של דינר מטבע וההודעה של דינר כסף זה באופן דווקא תביעה על מטבע, הודעה על מטבע, וכולם נחשבים מין אחד. מה יש לרב לומר? ורב שהכל דין מטבע אחת. רש"י בשורות הקצרות למעלה, שורה שנייה, ורב דבאי למימה שווה קטני אחי מפרש סיפה דקמר שהכל מין מטבע אחד הוא, כל מטבעות השנויות כאן דין אחד להם, שאף הקטנה שבהן הפרוטה יש בה כדי הודעה לחייבו שבועה. כלומר לפי שיטת רב שהכל מדובר בשווה, אז החידוש באמרה הזאת שהכל מין מטבע אחת, כולל הפרוטה, שווה פרוטה נחשב מספיק כדי לחשב הודעה לחייב אותו שבועה בתחום או במסגרת מודה במקצת. אבל אין פה הוכחה, אומר רב, שמדובר בדווקא. הגמרא שואלת, מאחר שראינו הטיפול של רב אלעזר לפני חמש שורות בהסברו, נגיד לטובת שמואל, שואלת הגמרא, ורבי אלעזר למה מדסיפה כשמואל מתרץ, הוא הסביר את הסיפה לטובת שמואל כפי שראינו, רישא נמי כשמואל סביר עלי, אותו רישא שבו פתחנו את כל המהלך הזה ושכתוב ברישא שתי כסף יש לי בידך, זו תביעה של שתי כסף, והרישא אמרה אחרי שהנתבע הודה אין לך בידי על הפרוטה פטור, האם רבי אלעזר מבין גם את זה כשמואל? והתוצאה שלפי רבי אלעזר גם כן בעיקרון מספיק תביעה של שתי כסף, טענה של שתי כסף, והסיבה שפטור ברשע בגלל שמה שטענה לא הודה לו, מה שהודה לו לא טענו, האם כך הם הדברים? לא. סיפה דווקא קטני, סליחה, סיפה דווקא דקטני שהכל מין מטבע אחת. לפי הבנתנו, לפי הבנת רבי אלעזר, הסיפה, כל הקטע של הסיפה זה היה תביעה באופן דווקא. הוא טען מטבע דינר זהב, והיה הודעה מטבע של טריסית או של כסף, והכל מין מטבע. אז לכן מה שטענו עודה לו, זה מבחינת הספר. ורישה כרב או כשמואל, אבל מבחינת הדינים של כמה המינימום שהוא נחשב תביעה, שבהמשך יהיה חיוב מודה במקצת, זה יכול להיות או כרב או כשמואל מבחינת רבי אלעזר. תא שמע, שוב פעם משולש עם השפיץ למעלה, וזה הוכחה וכיוון לטובת רב. דינר זהב זעוב לי בידך, כלומר אני תובע ממך דינר זהב זעוב, והנתבע אומר אין לך בידי אלא דינר כסף. חייב. למה חייב? תעמד יאמר לי זהב זהוב. מה המשמעות של זהב זהוב? מטבע. והחיוב פה בגלל שמה שטענה עוד לא גם מין מטבע, והכפירה בהחלט מספיק. יש הפרש גדול בין דינר זהב לדינר כסף. אז תמה, כמו משנתנו, לא כתוב במשנה זהב זהוב, ראינו רק דוגמה של דינר זהב ברשימה של כל הדוגמאות. אני מתכוון למה שראינו במשנה בתחילת הפרק, אחרי הדוגמה של ליטרה זהב, כתוב בלמדכת המובי דינר זהב יש לי בידך, ולא כתוב שם דינר זהב זהוב. אז בחיסרון הביטוי זהב זהוב, רק זהב, זה יש להבין אותו שווה. אסתמה שווה כאמרי, וזו אי פירושו של רב לאורך כל המשנה. וזה כמובן מחזיר אותנו לדוגמה הראשונה שבו נפתח כל הדיון, שתי כסף לי בידך, והוא עוד אין לך בידי אלא פרוטה, והמשנה קבע פטור. ולמה פטור? כי התנה המקורית הייתה סך הכל של שתי כסף, ולא מספיק לפי רב. אז המשנה מההוכחה הנוכחי ניתן להבין אותו, שאם הוא אומר רק דינר זהב ולא דינר זהב זהוב, הוא מדבר באופן של שווה דינר זהב. אמר רבשי בא לדחות את זה. אחי כמר, מה שכתוב בברייתא דינר זהב זהוב לי בידך, לא שהבן אדם אמר בפה מלא לשון הזה זהב זהוב, אלא יש להבין את הברייתא ככה: כל האומר דינר זהב כאומר דינר זהב זהוב דמי. אז זה בגישת שמועים של דווקא קטני, והתביעה של דינר זהב הוא תביעה בעצם של מטבע, כמו ש התייחסנו לזה בתחילת העמוד, במיוחד עם הסברו של רבי אלעזר לעניין. תני רבי חייא לסיועי לרב, וכאילו בסוף הסוגיה מובא כאן ברייתא לטובת רב. סלע לי בידך, זה התביעה. אין לך בידי אלא סלע חסר שתי כסף, זו התגובה של הנתבע. אז הוא אומר שנכון אני חייב לך, אבל לא סלע שלם, אני חייב לך סלע חסר שתי כסף. במילים אחרות, יש כאן תיאור של כפירה של שתי כסף. חייב. חסר מעה, פטור. אם הוא אומר, אני חייב לך כמעט הכל, אני חייב לך סלע, אבל חסר מעה. מעה זה לא שתי כסף, זה פחות. זה כפירה של פחות משתי כסף? פטור. זה בדיוק תואם לשיטת רב. עד כאן שיעורנו להיום.